היא נולדה בג'מייקה, מאי 1948. השורשים הג'מייקנים מעידים כאלף עדים על הגנים המוזיקליים שהיא קרוב לוודאי ניחנה בהם. הילדות בג'מייקה נמשכה עד גיל 13. ואז משפחת ג'ונס עברה מג'מייקה לסיראקיוז במדינת ניו יורק. אבא שלה ניסה להתאבד, אבל בזכות גילוי רוחני ברגע קריטי, הוא החליט להפוך לאיש דת. הסבא והסבתא מצד אמא גידלו אותה בנוקשות ובחרדת קודש. זה אומר ביקורים בכנסייה 3 פעמים בשבוע וקריאה בתנ"ך בכל לילה לפני השינה. המרדנות שלה הגיעה עם גיל ההתבגרות. היא מרדה בהורים ובדת והחלה להתאפר, לשתות אלכוהול ולבלות במועדונים של להט"בים עם אחיה. במכללה שבה היא למדה, היא שמה דגש על תיאטרון. המורה שלה לדרמה שכנע אותה להצטרף אליו לסיור קיץ בפילדלפיה. היא הצטרפה והחליטה להישאר שם. גרה בקומונות של היפים, התפרנסה כרקדנית גוגו כשהיא נעזרת בשוט, והחלה לצרוך LSD וסמים אחרים. ה-LSD לדבריה היה חלק חשוב מאוד בצמיחה הרגשית שלה. הדרך אל השירה ואל עולם המוזיקה הייתה ארוכה והיא עברה דרך עולם הדוגמנות. בת 18 היא הוחתמה כדוגמנית בסוכנות ידועה, וארבע שנים אחר כך עברה לפריז. סצנת האופנה הפריזאית נשבתה על ידי המראה החריג שלה, כהת אור, אנדרוגינית ונועזת. איב סן לורן, קלוד מונטנה, קנזו טקאדה, סחרו את שירותיה כדוגמנית מסלול, והיא הופיעה על השערים של ווג, אל ודר שטרן. במהלך ימי הדוגמנות בפריז, היא גרה בדירה אחת עם ג'רי הול וג'סיקה לנג, שמות ידועים נוספים בעולם האופנה שזורים בקריירה שלה, כמו ג'ורג'ו ארמני וקארל לגרפלד. מכאן אל המוזיקה. האלבום הראשון שלה יצא ב-1977, והיא בת 29. האלבומים הראשונים נתפסים כאלבומי דאנס ודיסקו. האלבום הרביעי, ויותר מזה החמישי, שאיתו אנחנו מפליגים, נעגן אותה היטב, בעולם ה-New Wave והרגי. Night Clubbing, זה שם האלבום, השנה היא 1981. ההפלגה שלנו יוצאת לאוסטרליה. חורף שם עכשיו, ולכן Walking in the Rain. אני מנחם גרנית, מאחל לכולנו הפלגה נעימה.
Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking. Walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to conclusion, right is night is time. Walking, walking in the rain. All you jesters, enter all you
Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making what I can. יש לשנן כאן שני צמדי מילים. Flash in the pan, הרכב אוסטרלי שביצע את השיר הזה במקור, ו-Vand and Young, צמד המחברים שכתבו את השיר הזה. ועוד צמד מילים אחד, חשוב מעין כמותו להבנת הסיפור שלנו, Compass Point. אולפני Compass Point היו אולפני הקלטה ליד נאסאו אשר באיי הבהמה. הם הוקמו על ידי קריס בלקוול, הבעלים של חברת התקליטים איילנד, שתחת שרביטה הקליטה גרייס ג'ונס. הקונספט היה כזה, מתקן הקלטות שנתמך על ידי חבורה מקצועית של נגנים, מוזיקאים, מפיקים וטכנאי הקלטה. כולם מחויבים לצליל ולסגנון ספציפי ומוכר. וצמד מילים אחרון, שאני מבקש שתשננו, זה אחרון בתוכנית אני מבטיח, הוא Sly and Robbie. Sly Dunbar ורובי שייקספיר, מוזיקאים, נגני בס וטופים, ילידי ג'מייקה, שהיו הבסיס לכל האלבומים שהוקלטו תחת האצטלה של אולפני Compass Point. ולענייננו, גם של האלבום הזה, של גרייס ג'ונס. מיד נשמע את תרומתם המובהקת בקטע הבא, Pull Up to the Bumper. אל תתבלבלו מהתערובת של הקצב ומהשילוב של צלילי צפירת המכוניות ונהמת המנועים. גרייס ג'ונס כתבה את המילים, והיו שטענו לקונוטציות מיניות נועזות שגרמו לכמה תחנות רדיו בארצות הברית לא לשדר את השיר הזה. במסגרת הטיפוס של גרייס ג'ונס לצמרת, בזמן שגרה בניו יורק, אהבתה למועדוני לילה הובילה אותה למספר קשרים חשובים. היא נצפתה רוקדת עם מאייר אופנה ידוע, ריקוד שעזר לקריירת הדוגמנות שלה להמריא. היא פגשה בעיר הגדולה גם את בן זוגה העתידי ואבי בנה, ז'אן פול גוד. ז'אן פול גוד הבחין בגרייס ג'ונס כשהיא רוקדת חשופת חזה במועדון של הומואים, נכבש בקסמה, והוא שיתף איתה פעולה ביצירת התדמית האנדרוגינית שלה. ז'אן פול גוד הוא מעצב גרפי צרפתי, מאייר, צלם, במאי סרטי פרסום ומעצב אירועים. הוא עבד כארט דירקטור במגזין אסקווייר בניו יורק במהלך שנות ה-70, שם הוא פגש את גרייס ג'ונס. בין השאר, הוא יצר קמפיינים למותגים כמו פירייה, סיטרואן, קודק, שנל, קנזו, H&M, גלרי לפייט ואחרים. הוא עיצב את עטיפת האלבום שלנו. ציור של גרייס ג'ונס מאת ז'אן פול גוד. גרייס ג'ונס מוצגת בציור, כפי שתוכלו לראות בעטיפה, כדמות שלובשת ז'קט של ארמני, עם סיגריה בפה ותספורת שטוחה. בספרה האוטוביוגרפי, שנקרא "לעולם לא אכתוב את זיכרונותיי", גרייס ג'ונס נזכרה שהיא נתקלה בגזענות כשהגיעה לבירת צרפת בניסיון לכבוש את מסלולי הדוגמנות שם. סוכן דוגמניות ידוע אמר לה, לנסות ולשווק דוגמנית שחורת אור בפריז זה כמו לנסות למכור שם מכונית ישנה שאף אחד לא רוצה בה. גרייס ג'ונס לא נבהלה ולא נסוגה אחור, והשיבה לו בנבואה שהגשימה את עצמה. אני אגרום לך לאכול את המילים שלך, והיא צדקה כמובן. כשתמה תקופת הדוגמנות שלה בשנת 1977, גרייס ג'ונס גילחה את שיער ראשה ואת גבותיה וחתמה על חוזה הקלטות ב-Island Records. היא הקליטה כאמור 3 אלבומי דיסקו ב-3 שנים. בשנים האלה היא בנתה לעצמה דימוי של טיפוס קשוח ומפחיד, ועל כך היא אמרה, כשאני מופיעה על הבמה, אני הופכת לבריון גברי, כמו הטיפוסים האלימים האלה שהפחידו אותי כשהייתי ילדה. אני נהנית להיות נשית, אבל אני גם אוהבת היפוך תפקידים. אני חושבת שאני תוקפנית במובן החיובי של המילה. זה מגן עליי. התדמית הזאת שלי מעמידה את כולם על המשמר וכולם משתדלים להיות נחמדים אליי.
All you
Use Me הוא שיר של ביל ויתרס במקור, ויש לו, ספרתי בעצמי, למעלה מ-40 ביצועים. סוף שנות ה-70 ותחילת ה-80, ההתלהבות מהדיסקו התחילה לדעוך. קריס בלקוול, בעל המאה ובעל הדעה בחברת איילנד, התרשם מאלבום רגעי של בלק הורו משנת 1980 בשם סינסמילה, והוא החליט שהסאונד החדש של גרייס ג'ונס צריך לקחת אלמנטים מהקוליות של אותו אלבום. המהלך הזה הגיע לשלמות. את זה לא אני אומר, אלא המבקרים והמאזינים. ההרכב שהתגבש לצורך הקלטת האלבום הזה נודע לימים כ-Compass Point All Stars, וכחבורה שכזאת הם עיצבו בהמשך דרכם הקלטות של ג'ו קוקר, טום טום קלאב, רוברט פלמר ואחרים. רוברט פלמר הבריטי הגדיל לעשות, והוא עבר אפילו לגור בבית שקנה במדרכה שמול האולפן המפורסם. ה-All Stars הורכב משני גיטריסטים, מיקי צ'אנג, מלהקתו של פיטר טוש, וברי ריינולדס הבריטי, שזה אך סיים להקליט את Broken English של מריאן פייתפול. הקלידן האפרו-צרפתי וואלי בדארו, שעבד עם M-People, נגן כלי הקשה סטיקי תומפסון, וכמובן הצמד הבלתי ניתן לערעור, רובי שייקספיר וסלי דנבר. הרכב הזה נפגש בפעם הראשונה באיי הבהאמה. חלקם לא ניגן רגעי מעולם. הם לא הכירו אחד את השני, חלקם לא שמע על גרייס ג'ונס קודם. הדבקים המאחדים היו הבעלים של האולפן וגרייס ג'ונס עצמה. לא היו חזרות, אבל הייתה כנראה הרבה כימיה. וגרייס ג'ונס עצמה הגיעה נינוחה ושיתפה פעולה בשמחה. הנוף באיי הבהאמה הזכיר לה את נופי הים של ילדותה בג'מייקה. הנה השיר שהאלבום נקרא על שמו. זה שיר של איגי פופ ודייוויד באוי שנכתב בברלין. Night Clubbing. אחד המפתחות להצלחה ולתהילה של גרייס ג'ונס היה בעובדה שהיא שינתה את המראה החיצוני שלה, ובכך גם את התדמית כמובן. הכל כדי להתאים את עצמה או כדי להוביל אקלים חברתי. אתה לא זוכה להישאר זמן רב בתודעה, אלא אם כן, אתה משתנה כל הזמן. גרייס ג'ונס היא דוגמה לכך. כך כתב בשעתו אנדי וורהול ביומנו. פטור בלא להתייחס לקריירה שלה בקולנוע, אי אפשר. מתוך 20 סרטים ויותר, אני אציין ברשותכם שניים. תפקידה כזולה בסרט Conan the Destroyer מ-1984 עם ארנולד שוולצנגר, פה קראו לזה קונן הברברי לדעתי, ו-Mayday לצידו של רוג'ר מור בסרט A View to a Kill בסדרת סרטי ג'יימס בונד. שני הכוכבים הראשיים האלה לא התלהבו במיוחד מהעבודה לצידה. נגדיר זאת כך. Art Groupie. לקראת השידור של התוכנית הזו קיבלתי תגובות שונות ברשתות החברתיות. הוותיקים שבמגיבים לא שכחו לציין את הופעתה הבלתי נשכחת של גרייס ג'ונס ב-1982 בכיכר אתרים בתל אביב, בחנוכת מועדון הקולוסיאום. גם אני הייתי שם. אכן אירוע בלתי נשכח. אני לא אשכח כאשר גרייס ג'ונס בדרכה אל הבמה הסתכלה עליי, או אולי דמיינתי. הסתכלה במבט מאיים שאומר, חכה, חכה, אתה לא יודע מה מחכה לך כאן. מוטב שתיזהר ותתפוס מרחק, ואל תביט עליי כך. ז'אן פול גוד, שותפה לחיים באותם הימים, אומר, גרייס הייתה פתוחה לרעיונות, עבדנו יחד כדי ליצור את הדמות המאיימת הזו שלה. הרי באופן טבעי היא נראתה מאיימת בכל מקרה. מבנה הגוף שלה, הצוואר הישר והזקוף, עצמות הלחיים הבולטות, וקו הלסת הנקי שלה, היא נשית, בכך אין ספק, אבל אני תמיד חשבתי שהיא הרבה יותר יפה בלי כל התוספות המלאכותיות שהיא השתמשה בהן כדי להפוך את עצמה לנשית עוד יותר. ניסיתי להדגיש את מבנה גופה תוך שימוש במוטיב של אקספרסיוניזם גרמני מינימליסטי, עם משחקי אור וצל וצורות זוויתיות. יעצתי לה לפנות אל הקהל שלה שחלקו הגדול הומוסקסואלי, כמו שמורה פונה לתלמידיה, בחומרה ובקשיחות. כל הדברים האלה תרמו לבניית הדימוי שלה. אסטור פיאצולה היה מלחין טנגו ארגנטינאי, נגן בנדוניאון ומעבד. היצירות שלו חוללו מהפכה בטנגו המסורתי. הכיוון שאותו פיתח פיאצולה מכונה נואבו טנגו, שילוב של טנגו עם ג'אז ומוזיקה קלאסית. כנגן בנדוניאון וירטואוזי, הוא ביצע באופן קבוע יצירות שהוא הלחין בהרכבים שונים. גרייס ג'ונס אימצה את אחד מלחניו הידועים, ליבר טנגו, הוסיפה לו מילים והפכה אותו לאחד מסימני ההיכר שלה. בין השותפים לכתיבה של המילים הייתה גם השחקנית נטלי דלון, אשתו של השחקן אלן דלון, שכנראה עזרה בכתיבת הטקסט הצרפתי בשיר. נטלי דלון מתה בפריז מסרטן בינואר 2021. אנחנו מצטרפים לחיי הלילה האפלים של פריז, לילות גשומים בסדירות האוזמן. בחדרו עומד ז'ואל עם מזוודה לצידו. הוא בוהה בבגדיו על הקירות תלויות תמונות. בלי שום חרטה, בלי שום דרמה, הדלת נטרקת, וז'ואל מתפרץ החוצה. יש לשיר הזה גם גרסה בספרדית וגם גרסה באנגלית עם הטקסט הצרפתי מתורגם לפורטוגזית. I've seen that face before. Liber Tango.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, San Melo. La porte est claquée. Jorel est barré.
הוויזואליות המדהימה של גרייס ג'ונס הפכה אותה להשראה לדמות ראויה לחיקוי. הדימוי שלה תואר כנאו-קוביסטי. המראה האנדרוגיני המובהק שלה, הזוויתיות המרופדת של בגדיה, הגובה המרשים שלה, 1.79 מטר. כל אלה השפיעו על אופנת הלבוש הנשית של שנות ה-80. עד היום היא מפורסמת בזכות המראה וגם בזכות המוזיקה כמובן. תשאלו את אני לנוקס הסקוטית, את לורד הניו זילנדית, מדונה, ביורק, ביונסה, מיילי סיירס, ניקי מינאז' וליידי גאגה. כל אחת מהן לקחה ממנה משהו. דעתה על הדור הנוכחי של הזמרות היא נחרצת. כל מה שהן עושות נראה ברור, אבל הן לא משכנעות. תמיד יש מישהו שמעצב אותן. ההשראה לא באה מהן במקור. ההשקפה שלי היא להיות ייחודית, להמציא את עצמך מתוך הסבל שלך, או מהחינוך שלך, או האושר שלך. מבחינתי, הכל מגיע מתוך קופת החיסכון האישית שלי. גרייס ג'ונס סירבה לשתף פעולה עם ליידי גאגה. העברתי לה מסר, היא אומרת, אם את רוצה שאני אעבוד איתך, אז בואי עם רעיון, תסנברי אותי. אנשים אמרו לי, את יודעת כמה כסף את יכולה להרוויח משיתוף פעולה איתה? ומבחינתי הכסף לא קשור לעניין. ואילו התהילה היא חרב פיפיות. בספר זיכרונותיה היא מבקרת באופן דומה את דור כוכבי הפופ הצעירים שמגלמים את החלוצים כביכול מבלי לקחת את הסיכון בפועל. ואין לכם מושג כמו שאני מסכים איתה. Feel up.
Tired. How are you, Marale?
She the woman.
Oh,
יש לה בן אחד בשם פאולו, ממערכת היחסים שלה עם המעצב הצרפתי ז'אן פול גולד, ונכדה אחת מאותו הבן. היא התחתנה פעם אחת בלבד עם טורקי מוסלמי בשם אטילה אלטאון ביי. הם לא התגרשו מעולם, כי האיש נעלמו עקבותיו. היא חיה 4 שנים עם השחקן השוודי דולף לנדגרן, שהיה שומר הראש שלה בעבר. בזכותה הוא התקדם לקריירה קולנועית. היא דאגה שהוא יקבל תפקיד של קצין KGB ב-View to a Kill, הסרט של ג'יימס בונד שבו גם היא השתתפה. אם תתקלו אי פעם בשם גרייס מנדוזה, אז דעו לכם שזה שם משפחה שהיא השתמשה בו, אימצה אותו, בתקופה שהיא עבדה כרקדנית גוגו, כי היא לא רצתה שההורים שלה ידעו. עולמו של וולט דיסני, מגרש המשחקים המפורסם לילדים באורלנדו, פלורידה, החרים את גרייס ג'ונס ולא יאפשר לה להיכנס למתקן שם לעולם. בשנת 1998 היא הוזמנה להופיע בפארק, ועל פי הדיווחים, בזמן ההופעה על הבמה, היא חשפה את שדיה לציבור הרחב, שכלל ילדים כמובן. גרייס ג'ונס ביקשה מסטינג שיכתוב לה שיר. הוא נתן לה שיר שהוא כתב בביתו של השחקן פיטר אוטול באירלנד, ושיועד במקור ללהקתו הפוליס. פוליס הקליטה את השיר בסופו של דבר, אבל לא לפני שגרייס ג'ונס העניקה לו את הגרסה המיוחדת שלה. Demolition Man.
To the track.
על מיניות והעדפות מיניות, היא אומרת. כמובן שאני מוצאת את הנשים כמושכות, אטרקטיביות. אם לא הייתי חושבת כך, לא הייתי מוצאת את עצמי מושכת. אני חושבת שכל אחד צריך להתחיל להביט קודם כל אל תוך עצמו ולהתקדם משם. אני חושבת שזה מגוחך לנסות לקטלג את הרגשות של אנשים או להגיד מה אדם מסוים מעדיף. אין שום מקום או צורך בהשוואה. אין מקום לדרג גבר או אישה כחיובי יותר או שלילי יותר מראותו או מראהו. עשה את מה שמתחשק לך, כאשר מתחשק לך, אם מתחשק לך. עד כאן Night Clubbing, אלבום לי בודד עם גרייס ג'ונס. אני מנחם גרנית, כל טוב.
Done it again, done it again, done it again.